איתנו על קו הטלפון הדוקטור מיכאל מילשטיין, שלום ערב טוב.
שלום אבי.
גם יועץ לעניינים פלסטינים, גם חוקר התחום הפלסטיני הרבה מאוד שנים, ובעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
כן, היועץ שלו.
היועץ שלו, אוקיי. אז אתה מכיר היטב את הלך הרוח בצד השני, נקרא לזה.
כן.
את כל המניפולציות, את כל הסחיטות, את כל התהליכים והדרכים. מה למדנו עד כה מהשביעי לאוקטובר על האויב שלנו שישרת אותנו במסע ומתן לשחרור חטופים?
תראה, אני חייב להגיד, אבי, שהשבעה לאוקטובר היה שיעור גדול מאוד עבור הרבה מאוד אנשים כאן בישראל, שהייתי אומר, הופתעו לגלות דברים חדשים גדולים מאוד על הסיפור הזה שנקרא חמאס. אני מזכיר כאן שהיו הרבה מאוד גורמים בישראל שערב השביעי באוקטובר חיו באיזה תחושה שחמאס הוא ארגון שהולך ומתמסד, ממוקד בעניינים אזרחיים, בכלל מורתע מאיתנו, ואני חושב שהבנו בגדול בשביל לאוקטובר שמדובר כאן באויב מר, טעון באידיאולוגיה, שכמו שאנחנו רואים ב-46 הימים האחרונים, מוכן לשלם מחירים כבדים מאוד, ואני לא חושב אגב שהוא מתחרט, או לפחות יחיא סינואר, ראש הארגון הזה, על כל מה שקרה כאן בעבור היעדים שהוא שילם. אני כן חושב שאנחנו למדים, וכאן אני כבר לוקח את השאלה שלך ומנסה להבין מה אנחנו אולי יכולים עוד לחלץ, ואני כבר מדגיש כאן, מדובר באויב מאוד מאוד ציני, ולצד זה גם מאוד מאוד נוקשה. זה לא יהיה פשוט להתחיל להציג לו קלפים, כמו לדוגמה מוות המוני של אזרחים, או סבל של אזרחים במהלך החורף בעזה, ככאלה שנוכל לחלץ ממנו
באמצעותם...
ממש לא, ממש לא. אתה יודע, אני חושב שאחד כמו יחיא סינואר אפילו יכול לספוג פגיעה בקרובי המשפחה שלו. הסיפור של הג'יהאד, וכאן לפעמים קשה לנו כמעט הייתי אומר כאנשים הערביים להבין את זה. לאנשים האלה, האידיאלים האלה, הרעיוניים, הם הדבר
הכי גדול בעולם בסוף, זה למות.
ולמען היעד הזה של המשך או קידום הכחדת ישראל, זה הסיפור הגדול, כי אנחנו, אתה יודע, לפעמים מתוחכמים מדי, אנחנו מנסים להבין רגע מה בדיוק עמד מאחורי המהלך הזה של השבעה באוקטובר, עניין האסירים, אולי נורמליזציה עם סעודיה, ואני אומר אבי, אחרי הרבה שעות של שיחות כמעט ימים עם אנשי חמאס, ובאמת דיבור בשפה שלהם בערבית וכמובן צלילה לתוך העולם התכנים שלהם, תשמע, הסיפור הגדול כאן הוא פשוט כמיהה להמשיך. לגמרי, זה המהות, הפעולה עצמה היא המהות, לא שום הסברים אחרים. ואם זה המהות, אז זה אומר שבעצם כשאנחנו מתכננים את המהלך האסטרטגי נגד חמאס, אי אפשר לעשות כאן כל מיני קונצים, אתה יודע, של ריאל פוליטיק וכל מיני עניינים ככה מתוחכמים. יש כאן יעד שצריך לממש אותו, עסקת האסירים בעיניי הנוכחית, היא דבר חיוני מאוד, לצורך היציבות של עם ישראל, לא לצורך שום דבר אחר. אבל מיד אחריה חייבים להשלים את הדבר הזה, שנקרא, אני לא אקרא לזה בצורה בומבסית, זה המחיקת חמאס, כי אנחנו לא נמחוק את חמאס.
אבל הבעיה היא, אתה יודע, הבעיה היא, אנחנו מתעסקים עם צד האויב, שהוא עזוב את האכזריות והמניפולציות, הוא גם שקרן, והוא
לא,
גם... הוא לא אמין, אתה לא יכול באמת לעשות איתו עסקאות לטווח ארוך, זה לא מגוף, אתה יודע, זה לא שני עורכי דין שחותמים על חוזה.
נכון, זה אגב מסוג הדברים שלמדנו על בשרנו ובצורה טרגית בשבעה באוקטובר.
למה הוא לא מוציא את כל החטופים בבת אחת ומוציא בכל מיני טיפין טיפין? כי הוא רוצה לסחוט את ההדק עד הרגע האחרון, ובזמן החמישה ימי הפוגה הוא עדיין רוצה לפתוח באש, ולא נוכל להחזיר לו, כי נגיד, אופס, מחר בשתיים בצהריים צריכים לצאת שתי תינוקות, אז מה נעשה? אז איך נתמודד? זה בדיוק הקטע פה. אז אני שואל, האם השביעי באוקטובר לא נתן כאן איזה סתירת התרעננות? אני אומר לנו, לממשלה שלנו, למדינאים, למערכת הביטחון, לומר, די, זה כבר לא השפה. מסעים ומתנים, תן ותקבל, זה כבר לא השפה. השפה איתם זה כוח, ועוד כוח, ועוד כוח, בלי מוח. ועוד כוח, ועד שהם יגידו, אצילו, די, תעצרו, קחו את כל החטופים, תעזבו אותנו. שאלה אם בסוף נגיע לכזאת נקודה.
אז תראה, אני חושב שלא. האנשים האלה יהיו נכונים להתאבד עם כל החטופים שבידיהם, רק כדי לא להיכנע. ולכן כאן, תראה, אני לגמרי איתך בהיבט הזה, שהמסקנה המרכזית היא שהאויב הזה צריך להיות מוכחד, לא פחות, מוכחד, לא מסע ומתן, לא הסדרה, לא ענייני פועלים ולא כלכלה, פשוט מוכחד. העניין הוא שבדרך יש לנו באמת את האילוץ אני אקרא לו ממש ככה, האילוץ היהודי המוסרי העמוק של סיפור החטופים, ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו כן מניבים איזה סוג של הישג בלי להיות תמימים. אני מסכים איתך לגמרי, דרך אגב הלכתית אצלהם מותר ואפילו מצווה לשקר לך, מישהו לא מוסלמי, כל עוד זה משרת את המטרה שלך. כן. ומהבחינה הזאת, אני חושב שתראה, אנחנו צריכים, אני באתי להגיד שמהלימון הזה להשיג לימונדה, אבל האמת היא שמהאירוע...
זה לא לימון, זה לא לימונדה.
זה אירוע שאתה לא יכול להשיג ממנו לגמרי, אבל אתה כן חייב למצות את המעט, זה לא טוב, אלא מעט הישגים שאתה יכול להניב עבורך, וכמובן מהר להמשיך למערכה הבאה. אבוי לנו אם בעקבות ההפוגה הזאת שתתפתח, אנחנו נמצא את עצמנו במצב של עצירה יותר מדי גדולה. אנחנו חייבים כל הזמן לשמור על המצפן הזה, שאומר המטרה המרכזית היא הכחדת חמאס, נקודה. זה הסיפור. כמובן, אנחנו לא נצליח לטבוח את כל 100,000 פעילי החמאס בעזה, אבל אם נצליח להחריט את הקודקוד, שזה בעיקר 24 חברי הלשכה המדינית וכל הדרג הצבאי, אני חושב שכבר כאן יצרנו פגיעה משמעותית מאוד. אחרי זה נצטרך לראות איך אנחנו מנהלים את היום שאחרי בעזה.
אבל אחרי 46 ימים, אתה יודע, התחושה לפחות בקרב האזרחים בעורף לא מדינאים ולא מבינים באמת באסטרטגיה הצבאית ובפעולות הטקטיות שהצבא כמובן עושה בתוך עזה, התחושה היא שאנחנו כזה נתנו את המכה שלנו, אמרנו את האמירה שלנו, ואוטוטו אתה תתחיל לשמוע דיבורים על הפסקות אש, וזהו, ומוטטנו את החמאס, הוא חטף מכה, הוא לא השתקם ממנה. אני יכול לשמוע לך עכשיו ממש בשידור חוזר את הנאומים של אחרי צוק איתן, הם יהיו רלוונטיים גם לעכשיו. אין את התחושה שבאמת בעל הבית השתגע.
בערך, אבי, אני חייב להגיד לך שגם מתוך המילואים שלי שאני ממשיך לעשות, וגם מתוך שיחות שאני עושה כאן עם אנשים, קודם כל אני שם לב שעם ישראל לגמרי נחוש, כמעט הייתי אומר, לוחץ על הממשלה הפעם להשלים את הדבר הזה עד הסוף.
כלומר, ממשלה שלא תשלים את הדבר הזה עד הסוף לא תשרוד כאן.
לגמרי, אני, אתה יודע מה, אני חושב, וכאן זה הטעות הגדולה אולי של סינואר, הוא היה בטוח, כמו עם סיפור קוריאה הקווי של נסראללה, שאנחנו באמת חברה פריחה שלא יכולה לעמוד בקורבנות או במערכה ממושכת, והוא מוצא את עצמו במערכה של 46 יום עם יכולת ספיגה יוצאת מגדר הרגיל, טרגית כמובן, בצורה לא נורמלית של עבדות, אבל דבקות במטרה של ישראל. ואני חושב שמבחינה הזאת, אני שם לב שבישראל הציבור יותר נחוש מהממשלה בקידום של כל היעד האסטרטגי.
החיילים יותר נחושים מקובעי המדיניות.
ממש ככה. אתה רואה את זה אגב גם במילואים, אני רואה את זה במילואים שלי, וגם בסדיר.
אני שומע מחיילים שאומרים, אם יגידו לנו לעצור עכשיו את הלחימה, אנחנו מפירים פקודה.
ממש ככה, אני גם שמעתי את הדבר הזה, כי יש כאן באמת הבנה שיש כאן רגע היסטורי, זה לא איזה עוד סבב בעזה, יש כאן רגע היסטורי של עיצוב המציאות, ואי אפשר להמשיך להיות עם המפלצת הזאת שחיינו איתה מאז 2007 באותה צורה, זה עניין קיומי. זה אגב אני מסביר הרבה במדיה הזרה, הם לפעמים לא מבינים את זה. אני אומר להם, זאת מפלצת, אתה רוצה לחיות עם מפלצת באותו חדר? אתה לא יכול לעשות את זה, ולכן חייבים כאן לעשות הכרעה אמיתית.
מיכאל מילשטיין, הדוקטור מיכאל מילשטיין, מומחה לענייני הפלסטינים ויועץ מתאם פעולות הממשלה בשטחים ועוד שלל תפקידים, אוניברסיטת רייכמן וכולי. תודה רבה על השיחה כאן.
תודה אבי.
ערב טוב, בשורות טובות.